ספרים בשבילי זה לצאת להרפתקה. ספרים בשבילי זה הזדמנות לראות עולם חדש, להכיר דברים חדשים, מקומות חדשים, ולהיות במקומות שמעולם לא הייתי. ספרים זה עולם ומלואו, ב-300 עמודים קצרים. בגלל שספרים הם דבר כל כך נהדר, אני מזמינה אתכם, המאזינים והמאזינות, להצטרף אליי למסעות ולהרפתקאות, ולכל הספרים הבאים שאדבר עליהם בפודקאסט שלי. מועדון הקריאה של שחר, אנחנו מתחילים. שלום לכל המאזינים והמאזינות. אני שחר ליבה, ובפודקאסט הזה נדבר על ספרים שונים. על עלילתם, מי הוא הסופר מאחורי היצירה, ועוד כמה דברים. ובפרק של היום, פרק ספשייל רק בשבילכם. ראיון עם ליאת רוטנר, מפיקה, תסריטאית, עורכת עיתון, מנחת סדנאות כתיבה יוצרת, מטפלת דמיון מודרך וכתיבה תרפית, וסופרת של 27 ספרים שמתוכם 7 ספרי זהב ופלטינה. בואו נתחיל. ליאת רוטנר היא סופרת לנוער ולמבוגרים, שכבר בצעירותה כתבה המון ספרים, שהיא פשוט לא פרסמה. אם כך, היא כנראה ידעה שזה הדבר בשבילה.
לא ידעתי שזה הדבר בשבילי. זה לא כמו בדרך כלל בן אדם שהוא רוצה להיות סופר, אז הוא פשוט רוצה לכתוב ספר בשביל שיקראו אותו. זאת אומרת, זאת הסיבה שאתה כותב ספר, כדי שיקראו אותך, או כדי לפרסם אותו, או כדי לעשות כסף, או כדי שיקראו אותך, או שמעו אותך. ולי לא היה שום תכנון כזה כלל. אנשים בדיעבד אמרו, אולי תהיה סופרת שתהיה גדולה, ואני כזה זרמתי איתם קצת בחיוך, אבל לא תכננתי.
אז לא היה לך כוונה לזה.
זאת לא הסיבה שהתחלתי לכתוב ספרים. הספרים הראשונים שלי התחלתי לכתוב בגיל 8, כדי להתמודד עם בעיית קשב מאוד קשה שהייתה לי. בזמנים ההם לא ידעו, לא הבינו כל כך מה זה הפרעת קשב. הבינו זה בעיקר אצל הבנים שהשתוללו הרבה, אבל אצל הבנות שהיו שקטות יותר, אז לא הבינו שיש להם הפרעות קשב, ובקרון כל מי שלא הצליח לקלקז, הניחו שזה או כי הוא מטומטם, או כי הוא עצלן וחסר משמעת. אבל במקרה שלי, פשוט הייתי חוטפת מכות וצעקות, אם הייתי, אפילו לא זזה בכיסא, אפילו אם הייתי חולמת בעקיץ ומסתכלת בחלון, דמיינת לי סיפור תפרטים מצוירים, ושהעורבים שאני רואה על העץ בעצם משפחה, אבא ואמא, וככה וככה, וקוראים לו שמולי וקוראים לו נחום, והמורה הייתה תופסת אותי, והיא פשוט הייתה צועקת עליה בבהלה.
אז בעצם כתיבת הספרים, כי הוא הייתה בשבילך מקום לברוח אליו?
קודם כל, כן, אבל זה קרה תוך כדי. הסיבה הראשונה שהתחלתי לכתוב את הספרים, זה כי הבאתי מחברות ריקות לשיעור כדי להעמיד פנים שאני מתרכזת במשהו. וכמו שאמרתי לך, המורים מתפרצים עליה גם כשהייתי חולמת להקיט ומסתכלת בחלון. אז היה לי טריק שהבאתי מחברות ריקות, והתחלתי לכתוב פרק ראשון, פרק שני, פרק שלישי, וזה נראה כאילו אני מתרכזת במשהו, אני כותבת בשיעור.
זו בטח הייתה חוויה לא נעימה עבור ליאת הילדה. יהיה מעניין לדעת איך הכתיבה במחברת הייתה בשבילה.
הם היו בשבילי הדבר הלא בסדרי שלי, כי שם יצא פועל החולמנות שלי, הדמיונות שלי, הרגשנות שלי. כתבתי דמויות, מי שקורא את הספרים שלי יודע שאני מאוד נכנסת חזק לראש של הדמויות. זאת אומרת, הכתיבה של הספרים לא הייתה עוד משימה או עוד הצלחה שאני צריכה לעשות את הטוב כדי שיראו אותה. היא הייתה הדרך שלי להוציא את כל היחסה פיחסה של המוח שלי, הלא בסדר במרכאות, היותר מדי סיפורים, יותר מדי מחשבות, לתוך מחברות, ולכן כל האנרגיה שלי נכנסה פנימה. וזו גם הסיבה שכשחבריי רצו לקרוא את המחברות האלה, סירבתי. כי זה היה כאילו להראות את החלק הלא חמוד במוח שלי, שהמורים אומרים לי להשתיק אותו, וההורים כועסים עליו וזה.
וואו.
בסוף נתתי לחברות שלי לקרוא אותם, והם מאוד התלהבו, והפסיקו ללכת לספרייה של הבית ספר, ורצו לקרוא רק אותם.
איזה יופי
זה. שוב, המשכתי לכתוב, יופי מצד אחד, מצד שני זה מאוד הביך אותי. זאת אומרת, לא ראיתי בזה משהו מדהים, ויותר מזה, כשהיו ילדות שהתעצבנו עליי, כי הייתי רק בבית ספר של בנות, הייתי ילדה דתייה, שהתעצבנו עליי וצוחקו עליי, אז היום בדיעבד, במבט לאחור, אם תסתכלי בצורה אובייקטיבית, תגידי, אוי, אלו ואלו וזאתי קינו בך, כי כל הילדות קראו את הספרים שלך ואמרו שתהיי סופרת כביכול. ואני אגיד לך, לא, אני במקום שלי לא ראיתי שום קנאה, ראיתי רק אם מישהי כעסה עליי, שנגיד אני כותבת יותר מדי, נסכמתי איתה שזה באמת מוזר ומגוחך ועלוב וטיפשי. זאת אומרת, כל אלה שהחמיאו לי איזה יפה את כותבת, לא האמנתי להם, חשבתי שהם סתם לא יודעת, לא מבינים כנראה, כי אני הרי איומה ונוראית, לפי מה שאני מאמינה בו. וכל אלה שהתעצבנו אותך כל היום, התמרמרו שזה לא בסדר או זה מוזר שאת כותבת, האמנתי להם והסכמתי איתם. וככה כל הספרים שכתבתי כילדה, היו כדי לעזור לעצמי, לרגשות שלי, לזה, הכנסתי לראש של מכת הכיתה, נכנסתי לראש של הבריון, לראש של האימא, של המורה. וכשאמרו לי איזה יפה את כותבת, אולי תהיה מפורסמת, אני נעלבתי מקטע של למה אתם סתם אומרים, למה אתם סתם תוחקים עליי, איזה שטויות. עד כדי כך לא האמנתי בעצמי, שגם כשחבריי וזה תמכו בי, לא האמנתי.
וואו.
עד שכתבתי את קיץ אחד ביחד, שאת מכירה אותו, הספר הכתום על הפנימיה.
כן, אני ראיתי.
קיץ אחד ביחד כתבתי אותו בכיתה זין, אחרי איזה 300 ספרים שכתבתי לעצמי. הוא מספר על חבורת בני נוער שמגיעה לבית הספר קיץ, שם את תומר, איתה, אינבל, כל אחד מהם דמות אחרת. וכמו שאר הספרים שלי, אני פשוט התחלתי בשביל עצמי, לא היה לי איזשהו תכנון, לא הייתי בחיים שלי בסדנת כתיבה. פשוט נכנסתי לראש של הדמויות ודמיינתי שאני זה הם, כי שוב, יש לי יכולת שהיא מקוללת ומבורכת, איך שלא תסתכלי על זה, להיכנס מאוד חזק לנעלי דמות שאני לא מכירה בכלל, לדמיין מה מרגיש אבא שאשתו עזבה את הבית, גבר חילוני, לבן מתבגר שהוא עצוב, שהוא ובנו לא מדברים. לכתוב את זה בתור ילדה בת 13 דתייה, בת לשני הורים נשואים שמעולם לא פגשה גבר או חילוני או אנשים גרושים, או יודעת מה אבא מרגיש כלפי בנו. שבשבוע הספר באו אליי אבות ואמרו לי, וואי, איך ידעת, איך זה? כאילו ממש הם בחו שפעם ראשונה מישהו מצליח להבין, אחת, שתיים, שלוש הם הרגישו, גם האישה שלי לא מבינה אותם, גם הבוס, ופתאום מישהו הצליח לפרט כל כך טוב איך הם הרגישו, ואז כשהם גילו שכתבה איזה ילדה בת 13, ואז שני הורים נשואים שהמציאה כל פרי דמיונה, הם היו בהלם. אז כדי כך שכשהספר התפרסם, אנשים לא האמינו שכתבתי את זה, חשבו שזה חיבור של הרבה אנשים, ולא יודע, פסיכולוגיה ממש זה שכתבו. אבל קיץ אחד ביחד, היה עוד ספר למגירה שכתבתי לעצמי, ולא תכננתי לפרסם אותו גם כן.
ככה הבנתי גם, זה היה לגבי נשמת חיה בהתחלה, נכון?
נשמת חיה, כתבתי אותו לעצמי בקורונה, ב-2020. וגם כן זה היה כאילו לא בתוכנן, וכתבתי את זה בתוך שבועיים כזה, ולא תכננתי לפרסם אותו כזה, היה עמוד הוביל לשני, הוביל לשני, זה כזה ילד שהופך לחיה, לחתול, אז הוא מגלה שיש עוד ילדים שלהם לשמות חיה. וההוצאה פנתה עליי במהלך 2020, אמר לי למה שאין ספר חדש, ואני כזה, כתבתי את זה שם ספר, אבל לא כדאי לפרסם אותו, סתם כתבתי אותו לעצמי, ואמר כן תביא, והוא אחד הספרים הכי מצליחים שלי. זאת אומרת, הספרים שלי שהכי הצליחו, היו דווקא הספרים שלא התכוונתי לפרסם אותם בכלל.
הספרים שלה שהכי הצליחו, היו הספרים שלא התכוונה לפרסם אותם בכלל. ממש כמו הספר הראשון שלה שיצאה איתו לאור.
15:30 לקחתי את קיץ אחד ביחד, אחד הספרים שכתבתי למגירה. החלטתי לשלוח להוצאה לאור ולבדוק אם יש לי סיכוי. עכשיו, בגלל שלא רציתי, לא היה לי כסף לשלם, ההורים שלי גם לא היו שמים על זה כסף, לא הייתי רוצה שהם ישימו, כי לא אמנתי בעצמי שזה ימחר בכלל. לא הלכתי לאותה ספרים סטנדרטית שאת משלמת לכסף אם לא מפרסם את הספר. גם לא הלכתי לאותה ספרים קטנה שצריכה, את יודעת, נפגשת עם המנהל מוצא לאור, ואולי מקבלים ומשלמים. החלטתי לשלוח את זה לאותה לאור שהוציא את הספרים הכי רבה מחר בעולם, שבכלל לא מסתכלת על סופרים רגילים, האוצר שהוציא את הארי פוטר בישראל, שהיא בטח תגיד לי את האמת. אז פניתי לספר הארי פוטר, והעתקתי את הכתובת של האוצר שהוציא אותו למעטפה, והתפסתי את אחד הספרים של קיץ אחד ביחד, ועל הרבה הרבה דפים, וכשכתבתי מכתב בשבילם, שלום, זאת ליאת, הנה ספר שכתבתי בחטיבת ביניים, שהייתי בת 13, מה דעתכם עליו? ולפני ששלחתי את החבילה הזאת בדואר, התחרטתי, ומחקתי את המשפט, שהספר הזה כתבתי בבת 13.
וואלה.
לא, רציתי שכתבו שכתבה את הספר ילדה, כן? והשארתי, אפילו הגעתי את הגיל שלי כלפי מעלה, שאני בת 16, למרות שהייתי בת 15 בחודש או משהו כזה. 16 או זאת, איכשהו יותר טוב מגיל 13. ושלחתי את זה בדואר, והוצאת ידיעות פתאום מתקשרים לבית של ההורים שלי, אחרי איזה חודשיים, שלושה, שאני כבר חשבתי שזה לא יתקבל, דווקא שמחתי, נמצאתי מפדיחה, כי התחרטתי רגע אחרי ששלחתי אותו, ממש התחרטתי. והם ביקשו לדבר עם הגברת ליאת רוטר, ההורים העמומים שלי עד שהם האמינו שזה הוצאת ידיעות, הם היו מאוד חשדנים שאתם רוצים כסף, הם אמרו לא, אנחנו רוצים לשלם על זה, וכולנו לא האמנו, כי לא היינו תקפים, למה שמישהו ישלם על הספר שלי. וחתמנו על חוזה, בסדר, יאללה, מה אכפת לנו, מקבלים שקל על כל ספר שיהיה,
יכנסו לי כמה אגורות לחשבון. היית ממש
מופתעת
אז בטח.
הייתי מופתעת שבכלל רוצים לפרסם את זה, וחתמתי על חוזה שאני מקבלת את הגרושים על כל ספר, שזה גאוני לגמרי, בשבילי אמרתי עצמי, גם ככה, זה שהם עושים על זה כסף, זה בכלל מוזר לי. אבל אז קרה הדבר הכי מטורף. כמו שאני אומרת לך, אני לא האמנתי בעצמי שהספר הזה יצליח, וגם לא למדתי בחיים בסדנת כתיבה. ספר שכתבתי לו לעצמי בשביל הכיף, ואחרי שהוא יצא, התקופה שבה קיץ אחד ביחד התפרסם, זו הייתה תקופה שבה בני נוער הפסיקו ממש לקרוא ספרים. זאת אומרת, לפני נגיד 20-30 שנה, נגיד הסבתות שלנו מספרות שלקרוא ספר היה הבידור, נכון? האמהות עוד אומרות שעוד לאט לאט הפסיק להיות הבידור בזמנם, והיום רק פלאפונים. אז זה היה בדיוק התקופה שבה בני נוער הפסיקו לקרוא ספרים באופן כזה, כי כולם התחילו להיות עם פלאפונים, והתחילו לעשות את הקריאה החובה בבתי ספר, כי זה לא היה פעם, שמטלת קריאה חובה, לא היה דבר כזה.
אז הכל היה מתוזמן.
בשביל ש... כן, אבל לא, בדיוק הפוך. בשביל שהספר נוער שלי יצליח, קיץ אחד ביחד שיצא, הוא צריך להיות או עם תמונות, או הרבה יותר קצר, או שאני אהיה סופרת ידועה, או שיכניס אותו לתוכנית הלימודים בבית ספר, או שאני אלך לבתי ספר, אני אעשה הרצאות, שאני אעשה אירוע השקה, ימי חתימות בחנויות, עכשיו מישהו מתפרסם ספר, אז הוא מסתובב בכל הארץ, נכון? הוא עושה, אני אכתום פה, אני אכתום שם. אצלי הייתה דממת הלכות מהכיוון שלי, כלום. והאותה אומרת, סליאת, למה שלא תביא את הספרים שלך, גם חשבו, זה שאני תיכוניסטית, בטח אני אגיד לכל החברים שלי, בטח אני אעשה מסיבה לכל בני גילי, וכלום. אני אמרתי לחברותיי לא לקנות את הספר. אני הלכתי בחנויות ספרים בנתניה, והורדתי את הספר מהמדפים כשהמוכרת לא הסתכלה, כי התביישתי שיקראו את הספר הזה שכתבתי, מתוך הפרעות הקשב שלי והרגישות שלי, וכל התכונות ששנאתי בעצמי. זאת אומרת, הנה מסתובב לו החלק שלי, את לא אוהבת בעצמה, שאמרו לה המבוגרים שאם היא תמשיך ככה, לא יאהבו אותה והיא לא תצליח בחיים, שזה אובר רגישה ועם הפרעות קשב וזה. הנה הוא מסתובב בצורת ספר, שאני עוד עודד אנשים לקרוא, להפך, אני רוצה שהם לא יקראו.
ובכל זאת הסכמת לומד לכתחילה? בכל זאת הסכמת כאילו לתת אותו וזה?
הסכמתי, כאילו חשבתי, כן, כאילו חשבתי שאמרנו, בסדר, אז יהיה קצת בחנויות, קצת אולי הדודה תקנה, ההורים של החברים, לא חשבתי שממש אנשים הרבה יקנו אותו, וגם כן, לא ידעו שזה אני. שפולי את הספר הזה שלא ידע שזה אני. ליאת רוזנר, אין לו מושג שזה אני, כי אני מתביישת, נורא. והאוצה אומרת, למה שלא תפרסמי? זה אחרת בני נוער לא יקראו. אין להם את זה כמעט להתקירה בבית ספר, הם לא יודעים מי את, הספר הזה ארוך בלי תמונות. תעשי מסיבות, אם אחד... אמרתי, לא. והאוצה כבר, חוץ מזה ששיווקה את הספר מהצד שלה, אז אני לא עשיתי שום דבר בתור סופרת, אגב, שנים ככה. ולאט לאט עברו חודש ועוד חודש, והספר הזה הגיע לראש רשימת רבי המכר בעצמו. ההוצאה נכנסה להלם וביקשה ממני ספר שני, אז נתתי להם את הספר השני, שעשיתי בגיל 14 בסדרה. והוא הצליח עוד יותר מהראשון, ואז השלישי, הנה, שבאתי לה, הוא הצליח עוד יותר מהראשון, מהשלושון השני, והגעתי ל4 ספרי זהב, ו3 ספרי פלטינה, שזה מאוד נדיר בשביל סופר, להגיע אליו בכלל, סופר שחי חיים מלאים, שכתב ספרים בפרסות עצמו, לא מגיע להישגים האלה.
ולחשוב כן. שהיית עוד ילדה צעירה, כשכתבת אותם.
כן, ועוד יותר מזה, גם ילדה צעירה גם בלי קישורים, אבל יותר מזה שלא פרסמתי את זה בשום צורה בעצמי, והבני נוער שלא קוראים ספרים בכלל, וכל כך צריך לדחוף להם את זה לאף עם משימות וחובות ופרסומות של סופר בא ומשכנע אותם, מסתבר שהם הלכו לחנויות בעצמם, הבני נוער והילדים, ביקשו את הספר הזה לבת מצווה, קנו את הספר הזה בדמי כיס, ביקשו מהמורים להזמין את הסופרת לבית ספר, והמורים האחרונים חיפשו את ליאת רוטנר, הסופרת הזאת שמצליחה לראשונה לגרום לילדים לקרוא ספרים לבד בעצמם מיוזמתם, ולא מצאו אותי. לא היה לי מספר טלפון ב-144, אז לפני הפלאפונים, ולא היה לי תעודת זהות. מסתבר שמי שכתבה את זה, ילדה מנתניה, שאין לה אתר, אין לה עמוד, אין לה דף, אין לה שום גישה. זאת אומרת, כל הארץ קראה אותי, הפכתי לסופרת הכי רב מחר במדינה, ואני אפילו לא ידעתי את זה, חוץ מזה שהספר שלי די נמכר, ומזה שההוצאה שלי התחילה לשלוח לי פרחים, והיא התחילה להגיע לי הרבה כסף מהמכירות, שזה היה מאוד מוזר, כי אם אני מקבלת גרושים פצפונים על כל ספר, איך אני מגיעה לעשרות אלפי שקלים? אני כזה, חשבתי שמשהו מקולקל שם במחשבון, אני לא יודעת מה. כל הכסף הזה הלך אגב לתואר הראשון שלי, ולדירה בשנים הראשונות שלי כאדם מבוגר, אז להתעשר מזה במדינת ישראל לא קרה. אבל שימי לב לטירוף, הבני נוער, כל ישראל, כל המדינה כבר ירדה עליהם שהם לא קוראים ספרים, הם כל היום בפלאפון. ברגע שהיה ספר שהם אהבו, הוא עקף את כל ספרי המבוגרים ונהיה הרב המכר הכי גדול של המדינה, בלי שאף אחד יכריח את בני הנוער לקרוא אותו.
בטח התרגשת.
כשבאתי אני חשבתי שמשהו פה לא בסדר. כשהגעתי לשבוע הספר, היו שם ספרים מבוגרים, שהסתכלו עליי מוזר, והיו בטוחים שמישהו כתב את זה בשבילי, כי לא הגיוני שילדה כתבה כאלה ספרים. לדעת מה הכי גרוע? שנסכמתי איתם. ואני אספר לך עוד סוד קטן, פה בפודקאסט. היה שם איזה פוליטיקאי אחד שכתב ספר על עצמו, לא חשוב שמות, חוזרים כאלה. שהוא גם כן ראה שהגיעה סופרת עם ספרי זהב, וזאת ילדה מבולבלת ככה מנתניה, בלי הורים. והיא טוענת שהיא כתבה את הספר לבד, כשהסופרים הגדולים שואלים אותה מסביב מי כתב, אז הוא לוקח אותי רגע הצידה ומחייך, ועושה לי כזה, עכשיו אף אחד לא שומע אותנו, הוא כזה אומר למפתח, לצלם, ללכת אחור רגע, הוא רוצה לדבר איתי לבד, ואני התרגשת. הוא אומר לי, את יכולה לספר לי בסוד, זה בסדר, אף אחד לא שומע. ואני כזה, מה? הוא אומר לי, מי באמת עזר לך לכתוב את הספר? הוא חייך כזה כמו איזה אבא כזה. ואני כזה אומרת, אני. והוא כזה מחייך עוד יותר, והוא אומר לי, אבל את יודעת שילדה לא יכולה לכתוב ספרים כאלה, אז אולי תגידי לי באמת מי עזר לכתוב את הספר. ואני מתחילה להתבלבל ולאבד ביטחון בעצמי, ואני אומרת, אני. והוא כזה צוחק ואומר, אבל לא יכול להיות שכתבת את זה לבד, את יודעת את זה. בטח את מן הסתם לקחת את הרעיון מאיפשהו, וזה אולי עדף לשכוח, אולי כל כך כיף לך עכשיו שאת מפורסמת, ואומרים שזה יופי שכתבת ספר, וזה בטח כיף לך בתור ילדה, כל התשומת לב הזאת, אבל זה עניין רציני להיות סופר, אולי תספרי לי בסוד מי עזר לך לכתוב את זה, זה לא יפה שאת ככה מסתירה. ואני התחלתי בראש לשאול את עצמי באמת מאיפה לקחתי את הרעיונות לספר. אשכרה התחלתי לפקבק בעצמי שלא באמת כתבת את הספרים האלה. והוא ממשיך ומסביר לי, האיש הזה, כמה עבודה הוא עשה על הספר של עצמו, עובדה שזה עבודה כל כך קשה, לא יכול להיות שעשיתי את זה לבד. והוא הצביע על הספרים האחרים ואמר לי, זה עשה תואר פה, וזה זכה בפרס שם, וזאת קיבלה מלגה פה. ואת יודעת כמה קשה זאת היא עבדה כדי להגיע לספר הזה, וכנראה תקבל אותו. את יודעת איזה עבודה קשה זה להיות סופר? את חושבת שתצליחי בכוחות עצמך לכתוב עוד ספרים? את חושבת שתוכלי להמשיך בדבר הזה? אז עכשיו תהני מהרגע ותהי אסירה תודה. תוקירי תודה על הזכות הזאת שנפלה בחלקך להיות פה, לא אמר זכות, אבל תהיה סירה תודה. הדעת הזה קשה זה להמשיך ולתחזק את המקצוע הזה, ואני אשכרה אמרתי לעצמי, וואי, זה בסך, ואולי חשבתי, התחלתי לחשוב באמת אולי להיות סופרת, כי כאילו זה ספרים משטרת ליחו וזה מוזר, אבל הוא צודק, זה בטח נורא קשה לכתוב עוד ספר ועוד ספר, בעוד שאת אלה בטח לא כתבתי בעצמי אפילו. ואז נזכרתי פתאום, שכבר כתבתי 300 ספרים בתור ידע. זאת אומרת, מהשיחה איתו, אני אשכרה שכחתי בכלל שכתבתי 300 ספרים. הוא כל כך גרם לי לפקבק בזה שבכלל אותם כתבתי. ואמרתי לעצמי, אבל איך זה יכול להיות באמת שילדה כתבה כאלה ספרים, וכולם אומרים שזה לא הגיוני, עם הפרעות הקשב שלי והרגישות שלי, וזה וזה וזה. ואז הודיעו במגופון, הסופר שלי את רוצה חותמת על הספרים. ואני ככה ניגשת לחתום על הדוכן, ואני רואה עשרות בני נוער, ובגילי כאילו גם, באים, ואותם הכי חששתי להחזיר, כשהם יבואו והם יגידו, מה, לא יכול לקראת הסופרת? ואז באו ואמרו, מה, את הסופרת, אבל את ילדה? ואני כזה, כן. ומחכה שהם יגידו, לא יכול להיות ילדה כתבה כאלה ספרים. ואז הם עושים לי, ברור, רק ילדה אתה יכולה לכתוב כאלה ספרים.
איזה מטורף.
אני כאילו בהלם. ממש מטורף. עכשיו, אני בהלם, תחשבי עכשיו שאני מוקפת שם, אני מבחינת מחירות הייתי הכי מצליחה שם, אבל מבחינת ביטחון עצמי, רעדתי מפחד ומבושה. כי האמנתי שכנראה לא מגיע לי להיות שם, אני מקבלת מין הד כזה מהמבוגרים סביבי, שזה לא הגיוני וזה לא נכון, ואני בטח משקרת ואני בטח צבועה, בטח ההורים עזרו לי כי לא יכול להיות שילדה כאלה ספרים. אני מבחינתי עוד מלפני כן מזכירה לך, לא באתי לשם בקטע של הספרים שלי מדהימים ואני נהדרת וטובה, באתי לשם בקטע של הספרים שלי עם התגלמות כל מה שרע בי, הפרעות קשב, רגישות יתר, כל הדברים שהמבוגרים האלה שסביבי אמרו לי שאם אני אמשיך איתם, אני לא אצליח ולא יאהבו אותי בחיים.
ומתי בעצם
כי הוא... באמת שהספרים שלי הצליחו. ובינתיים, רגע, הילדים שמה, אני שואלת אותם, מתחילה לשאול בבלבול, למה אתם אוהבים את הספרים שלי בכלל? כי באו לה יותר מאשר לכל הספרים האחרים. ואז הם מתחילים להסביר לי, סוף סוף יש ספר שאנחנו מצליחים לקרוא, כי הוא תואם לקצב המוח המהיר שלי. הוא נכנס עמוק לרגע של כל דמות. את ממש מרגישה את הלב שלנו והולכת בקצב של המחשבות שלנו. לא היה ספר כזה מעולם. אף אחד לא נכנס כל כך עמוק לנשמה שלנו והלך איתה עם האנרגיה. ואז אני קלטתי שבדיוק הדברים שכל חיי כילדה ובת נוער קיבלתי הד מהסביבה המבוגרת שאני לא יאהבו אותי בגללם ואני לא אצליח בגללם שזה רגישות היתר בהפרעות הקשב, הם הדברים שגרמו לי להצליח בתור סופרת. זאת אומרת, אני שחררתי אותם באופן בטוח עם עצמי לתוך הספרים, לא תכננתי שהם יצליחו כל כך ואז נבהלתי, כי זה החלק הרע שלי, אבל זה בדיוק מה שגרם לי להצליח.
אז בטח מכאן התחיל לעלות לביטחון העצמי.
הייתי צריכה לעשות עבודה ארוכה עם עצמי, כי המשכתי לחיות בעולם המבוגרים. את הקוראים פגשתי רק בשבוע ספר פעם בשנה. שאני מזכירה לך, לא עשיתי מפגשים ומחתימות. אני עבדתי רגיל ככותבת, אפילו הייתי עורכת עיתון, עבדתי עם מבוגרים רוב השנה. פעם בשנה בשבוע הספר זה היה אושר שלי, שראיתי את הקוראים, שגרמו לי להרגיש שאני בן אדם טוב. אבל בגלל שרוב הזמן הייתי בסביבת מבוגרים שאני, בגלל הביטחון העצמי שלי, הרגשתי מוקטנת ונבוכה, שלא מגיע לי. זאת אומרת, כשאני אומרת מוקטנת, אני לא מתכוונת שהם העליבו אותי ואני נעלבתי. כשאני אומרת מוקטנת, אני מתכוונת שמלכתחילה הרגשתי שלא מגיע לי. אז ברגע שדיברו אליי בצורה מסוימת, מקטינה או מתעצבנת או לא יודעת מה, או אפילו מאוימת, אז לא התווכחתי בחזרה, לא אמרתי, יאללה, מי אתם? נבהלתי והתנצלתי. והייתי, התחלתי לפתח אנורקסיה, בגלל ההצלחה של הספרים, ובגלל שהרגשתי שלא מגיע לי, במשך 10 שנים הייתי אנורקסית. והסיבה היחידה שלו, שהאנורקסיה לא השפיעה, זה כי כל פעם, כשפגשתי את הקוראים, הם נתנו לי כוח. אבל האנורקסיה הסתיימה בשנה שבה חברה הציעו לי לפתוח אתר, כדי שיוכלו סוף סוף להזמין ממני הרצאות. אמרו לי, כל הסופרים פוגשים את הקוראים שלהם באופן קבוע, בהרצאות, בבתי ספר, למה שאת עושתי את זה? וזה היה בשנת 2015, שפתחתי אתר, כדי שלא רק בשבוע הספר, רק ילדים שבאים לדוכן יוכלו לפגוש אותי, אלא באופן קבוע. ואת יודעת מה קרה באתר הזה שגרם לי להחלים בבת אחת מהאנורקסיה, לחזור למשקל ולאהוב את עצמי. דרך המייל הגיעו לא רק הזמנות להרצאות, הגיעו עשרות ומאות מכתבים של אנשים שגדלו ביחד איתי מהרגע שהפכתי לילדה סופרת. הם היו ילדים כשהספרים שלי יצאו לאור, בני נוער כמוני, עכשיו הם מבוגרים, והם כתבו לי כמבוגרים שהספרים שלי הצילו אותם מהתאבדות. והצילו אותם מתקופות קשות של אחרי אונס. וקיבלתי מכתבים ממדריכות לפנימיות בסיכון, שאמרו לי שהספרים שלי מצילים חיים של בני נוער שחיו ברחוב ולא האמינו באף אחד. הספרים שלי מצילי חיים של בני נוער שעברו התעללויות קשות בבית והגיעו ושתקו, לא יצרו קשר עין ולא האמינו באף מבוגר. כי ברגע שמתחילים לקרוא את הספרים שלי, ואני מזכירה לספרים שכתבה ילדה עם הפרעות קשר מפוחדת דתייה בת 13.
שעשתה את זה ממש בצורה מדהימה והשפיעה על כל כך הרבה אנשים.
כן, הם התחילו לתקשר, ופתאום קלטתי שכל מה שאני חוויתי כ-too much, הרי זה שהספרים הצליחו, זה גם לא גרם לי להרגיש כזה טוב עם עצמי, כי האמנתי למבוגרים המסוימים שאמרו לי ש... אני לא אמורה להיות שם, אני ילדה שלך קישור הכשרות ואין לה זה, כאילו... הצלחתי יותר מדי בשביל הלא מספיק שאני. זאת אומרת, כולה ילדה מנתניה, בלי כסף, עם הפרעות קשב, נהנה שהגיעה למקום גבוה, הרגשתי שזה לא מגיע לי ההצלחה הזאת. כאילו, כל ההצלחה והמחירות, ואז אמרתי, זה לא מגיע לי, זה שחצנות, זה אגואיסטי, זוכרת מה, זה מחזיר אותי להתחלה, זוכרת מה אמרתי לך שבתור ילדה קטנה, התרגלתי לחשוב שאני אגואיסטית. החולמנות שלי זה אומר שאני חושבת שאני יותר טובה מכולם. אז כשהספרים שלי הצליחו, כך נבהלתי שזה לא מראה איזה טוב, איזה יופי, זה מראה שאני שחצנית, אני מתרברבת בכישרון שלי. אם אני אפגוש חברים חדשים, עכשיו בגיל 25 שלי סופרת הרבה מחר, יחשבו שאני שוויצרית, שאני יותר טובה מהם. אז כל הזמן הקטנתי, קטנתי ורזיתי, לכן גם הייתי אנורקסית. ואז עם המכתבים האלה, פתאום קלטתי. הדבר הזה שאנחנו טובים בו, שאולי אנחנו אפילו יותר טובים אחרים מסוימים, ואולי אנחנו כביכול שחצנים בו, זה דבר שעשה, הציל אנשים, וריפא אותם, ועשה להם טוב. ואני שרוב החיים שנאתי את עצמי, וגם כשהצלחתי כסופרת, נבהלתי מההצלחה, כי ההצלחה כאילו לא מגיעה לי, כאילו אמרתי שזה מגיע לי, האהבה הזאת. פתאום אמרתי לעצמי, כן מגיעה לי האהבה הזאת, כי אני עושה טוב בחזרה. הכתיבה שלי עושה טוב בחזרה. וכשגיליתי איזה כוחות קסם יש לנו, כשאנחנו מתמקדים בדברים שאנחנו אוהבים וטובים בהם, אז התחלתי לפגוש את הקוראים שלי באמת, ועוד סיפורים מדהימים הציפו אותי, ואז גם התחלתי לטפל בכתיבה.
וכך ליאת המשיכה לכתוב ספרים במהלך השנים. ובעצם, מה עם היום? היא בטח עובדת על משהו חדש.
ספר שעכשיו אני מצליח לכתוב הוא על המלחמה. על בת נוער שמפונה מהצפון ובא לחיות בתל אביב. ויש לי טיק טוק ואינסטגרם, ואני רוצה להתחיל את תהליך הכתיבה של הספר, כאילו מול העוקבים שלי, כתוב באינסטגרם, כי יהיו הרבה סיפורים של בני נוער ישראלים מעכשיו, שאני רוצה להכניס פנימה, כאילו כדמויות, כי זה ספר עשיר בדמויות. אנחנו רוצים, אני וההוצאה בידיעות רוצים, שזה יהיה רומן היסטורי, זאת אומרת, זה ספר היסטורי של הנוער בישראל בתקופה הזאת. ציטט, יש כל מיני ספרי נוער ישראלים שהם ככה, כמו, לא משנה, כל מיני ספרים לאורך ההיסטוריה הישראלית של הספרות, שמציינים תקופות שונות של המדינה, נכון? וקוראים אותם בבית ספר כדי נגיד לקרוא על התקופה של הקיבוצים או על זה, נכון?
את מתכוונת שזה יהיה מתישהו בקרוב שזה יצא?
אני ממש רוצה להתחיל. עכשיו, למה קשה לי? כי אני, הקשר שלי עם הקוראים, עכשיו קצת, אני לא מספיק מעלה סרטונים בזמן האחרון, ואני לא זה. אני רוצה בחודשים הבאים להתחיל לשבת על הספר. מבחינתי, אני רוצה שספר יצא כבר בשנה הקרובה. זה אמור להיות תהליך כתיבה של כמה חודשים, ודרך כלל אני כותבת ספר תוך חודש-חודשיים, אבל יהיה פה הרבה איסוף חומר, כי אני רוצה כמה שיותר דברים מהמציאות להכניס פנימה, כמובן זה יהיה בצורה דמויות אחרות. אז כל מי ששומע את זה, ומחפש בטיקטוק או באינסטגרם ליאת רוטנר, אני אשמח מאוד אם תעקבו, ותהיו שותפים בעצם לתהליך של הכתיבה של הספר, כי זה ספר שישקף את הבני נוער של עכשיו, של ישראל, ובתקווה עוד 50 שנה, 60 שנה, בני נוער ישראלים של, אם ישראל תהיה קיימת בתקווה, של התקופה היא, יקראו על התקופה הזאת. כן, כן. ודמייני לעצמך איך זה יהיה, בן נוער עתידני, שקורא ספר על המלחמה של עכשיו, על בת נוער שמוכנה מהצפון ואומר, וואי, נפלו עליהם טילים, מה, זה ככה וככה, ואז איתו באחיין שלה, שהוא היה בנובה, ואז הוא יצא מבשרות, ואז ככה וככה קורה, ובן נוער עתידי, או בכלל העולם, אנחנו רוצים גם לתרגם את זה לעולם, את הספר הזה, אז בכלל הוא הולך להיות מדהים, וזה נגיד ספר שמאוד מרגש אותי.
אני, לגמרי, זה נשמע מטורף, אני פשוט רוצה לשאול אותך, מעניין אותי, את מתכוונת בשנה הקרובה בעצם ליצור את הספר הזה, ואני תוהה, האם כן. זה בעצם עלול להיות, עדיין, אני יודעת, המלחמה היא עדיין נושא מאוד, המלחמה היא עדיין נושא רגיש, בסופו של יום.
ברור. הספר הזה היה בהתחלה מולדת על השביעי באוקטובר.
וואו.
זה, ואז חשבתי להתחיל לכתוב אותו אחרי שהשביעי לאוקטובר, כאילו אחרי, בנובמבר, דצמבר, כי כולנו חשבנו שהמלחמה תהיה זה חודשיים כזה, כי בינו שפחות. לא חשבנו שמלחמה תמשך כל כך הרבה זמן, וכשראיתי שמלחמה נמשכת, אז אמרתי, אוקיי, אי אפשר לכתוב עכשיו על השביעי באוקטובר, כי אנחנו עדיין בשיא המלחמה. ולא רק זה, זה כבר מזמן, אוקטובר, עכשיו זה גם סיפורים של חיילי המילואים, של ככה וככה, ושל המפונים, ושל
יש כל כך הרבה נקודות.
זהו, אז הספר שלי השתנה עוד ועוד. אז עכשיו, כשאני אומרת שאני מתחילה לכתוב אותו בחודשים האלה, הכוונה את הלב של הספר. וזה גם לא יהיה ספר, את יודעת, בקשה שעכשיו אני אתאר תיאורי זוועות, כאלה שזה עורר טראומה של הרבה אנשים. זה יהיה ספר מאוד אווירתי. זאת אומרת, זה יהיה הרבה דברים כלילים יחסית. שבת נוער נגיד שעברה מהצפון, והיא חיה בתל אביב עכשיו, והיא סולנת את תל אביב, והיא פוגשת את הבני נוער שחיים שם, וזה יהיה הרבה דברים גם של חברתיות כזה, ועניינים של הנפש, כמו כל ספר הנוער שלי. אבל ברקע ייכנסו גם דברים של הטילים, של חיילי המילואים, של נובה, של כל הדברים האלה. כמובן שאם עדיין זה יהיה בשיא המלחמה של עכשיו, זה לא יצא מיד, כי זה די די טרי, אבל גם אם כן, זה לא יהיה כמו נגיד עכשיו, בדיוק הסתיימה השואה נניח, חלילה, סליחה על השואה, נגיד הסתיימה השואה, ואני מוציאה ספר, אני מוציאה ספר על השואה, שמתאר איך, נגיד את הילד בקופונת הפסים או משהו כזה, ומתאר איך הם נכנסו למשרפות גז. זה באמת צמוד מדי ומתרגר מדי. אבל נגיד משהו שהוא כאילו באווירה של הגטו, ילד אחד סיפור אהבה שמה, ואז הוא חשב, אוי פעם הייתי בגרמניה לפני חצי שנה, והיה לנו כיף לשחק עם ילדים בלונדינים, ואז הוא רואה את הילד הבלונדיני מעבר לגדר, והוא אומר, אני כבר לא חבר שלך, וזה וזה, והוא נזכר בכל המגבלות על יהודים. משהו כזה נגיד שהוא יותר אווירתי של טרום שואה או משהו כזה, אז זה משהו כזה שהספר רוצה להיות. אם הספר יצא ממש כשהמלחמה תהיה סיימת מתרגרת, הוא לא יצא באופן שהוא יתרגר ויעורר את הטראומה של אנשים, כי אני גם עמוק בתוך השיט הזה, אני לא רוצה משהו כזה זה, אבל נגיד של האווירה של הטילים וכו'. ואני אגיד גם למה, לא רק כדי לא לתרגר ישראלים של ההווה, אלא כי הספר הזה אמור להיות החוצה לעולם. אם הספר הזה יצא החוצה לעולם, והוא מאוד יתמקד בזוועות שקרו בשביל באוקטובר, ובככה וככה,
זה יהיה לו להתפס רע. בזה,
להתאפס רע, לא רק להתאפס, העולם לא יאמין לזה, הוא יזלזל בזה, זאת אומרת, משהו שהוא ככה מאוד קיצוני, לא קיצוני, סליחה, ומאוד נחלש לצד שאתה מתנגד לו, נכון, נגיד אתה על הצד השני, צד א' וצד ב', נגיד אתה בצד א', אז אם אתה מקבל משהו שהוא יותר מדי, מה שקורה לצד ב' ברמה החזקה, אתה נרתע מזה. אני רוצה משהו שהוא ככה יתאר מציאות שהעולם יוכל יחסית כמעט להתחבר אליה. בת נוער רגילה לגמרי, שעברה לעיר לעיר, ואז טופ טופ טופ, אני אתחיל לתפתף פנימה, כל מיני דברים שפתאום התפוצצו אותם. מה? פתאום נפל אזעקה והיא רצה? מה? פתאום, מה האח שלה? זאת אומרת, המציאות הישראלית הנוראית שלנו לא תתואר שם כאיזה אסון מטלטל, ספר על השואה שממש מתאר מספרות. זה תואר כמציאות הסטנדרטית לכאורה שאנחנו חיים. זאת אומרת, את קוראת את הספר הזה וזה יראה לך נורמלי כמעט, כמעט לא מתרגל, כי זה המציאות שלך. אבל מישהו מבחוץ יקרא את זה, ופתאום יהיו לי את ההפתעות האלה תוך כדי העלילה, שלנו נראות נורמליות לגמרי, כמו טילים וכמו זה, וכן, אח שלי פה, ואני נבהל מפיצוצים, ופה, והם יקראו את זה, ובגלל שהם יתחברו לדמות הראשית מההתחלה, עשית התואר כדמות בת נוער רגילה, היא עברה לעיר הגדולה אחרי שפונתה מהצפון, בגלל שיש מלחמה.
ספר קלאסי.
משהו כזה עמום. בדיוק, הם התחברו לדמות, הם ירגישו שהם מבינים אותה, הם יצחקו איתה, הם התאהבו איתה, ואז פתאום בום, הם יקבלו שאח שלה ככה במלחמה. הם כזה, כן, זה ישראלים, נקבע כיבוש, נגיד לא הבאים לחשיבו, ואז ימשיך שוב רגיל, כן, מציאות שהם שוב התחברו אליה, ואז פתאום בום, הילד הוא מת בזה, ושם האמא שלו בוכה, ולכן היא לא באה לאירוע. זאת אומרת, הדברים האלה ייכנסו בצורה כל כך עדינה, שזה מה שיגרום לעולם להתחבר לספר, כי אם הוא יכנס עמוק לזוועות שלנו, אם לא, הם יירתעו מיד. אבל אנחנו, אני מתכוונת לשחק את לכנס בעקיפין. זאת אומרת, הם יתבעו בספר שיראה להם יחסית סטנדרטי ישראלי, ודרך זה הם יתחילו להבין את המציאות העקומה והמעוותת שאנחנו חיים בה. אבל כשזה יקרה, זה כבר יהיה מאוחר מדי בשבילם, כי הם כבר יהיו עמוק בתוך הספר קשורים בלב ובנפש לדמות. ואת כל העיוותים האלה במציאות, הם ירגישו בבלבול, תוך כדי שהם מנסים לחיות איתה, ביחד איתה את החיים הרגילים בתל אביב כשהיא מפונה.
הרעיון הזה שיש את עליית עבור הספר נשמע מעניין מאוד, ואני בטוחה שעם יכולות הכתיבה שלה הוא גם יצליח כמו שהיא רוצה. תודה רבה לך ליאת שהשתף אצלי בפודקאסט. אם יש לך עוד משהו להוסיף?
אז אם יש לכם עוד דברים, דמות שאתם רוצים להכניס, או משהו מעניין שקרה לכם, אתם מזמינים לכתוב לי בטיקטוק, באינסטגרם, ליאת רוטנר. ואני ככה, לאט לאט אני בונה את הספר הזה עכשיו, שכמה שיותר דברים יהיו שם, כי זה כשכמה שיותר ייכנס. יכול לקרוא את נשמת חיה, ואני אשמח לראות אתכם בערוצים שלי. אני לא סופרת עוקבים, אין לי מושג כמה עוקבים, מה שזה לא מעניין אותי. הסיבה היחידה שאני עושה זה כדי לשמור על קשר עם הקוראים, כי לפעמים באמת, אתם נותנים לי את הדרייב להמשיך. כמו שסיפרתי לך פה, ההצלחה שלי והכל, זה לא מה שנותן לי מוטיבציה לכתוב. מה שנותן לי מוטיבציה לכתוב זה לראות שבני נוער אוהבים את הכתיבה, שהם מתלהבים מזה, שהם שמחים, שזה מעניין אותם, שהם מתרגשים. כשאני רואה את החיוכים וההתלהבויות שלכם ברשתות ובמכתבים או במפגשים, וזה בשביל הספר, אז אני מקבלת השראה. ולכן אני גם מגיעה לבית הספר וכולי, אם פונים אליי, נגיד, להזמין אותי למפגשים וסדנות כתיבה. זה נותן לי יותר כוח מכל דבר אחר.
תודה לכל המאזינים שהקשיבו עד עכשיו. אם אהבתם את מה ששמעתם, מוזמנים לעקוב אחריי מועדון הקריאה של שחר באינסטגרם ובספוטיפיי, וכמובן באתר שלנו של רדיו קול יבנה. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינסבורג יבנה. כאן קול יבנה.